את עיקר שיעורנו הערב אני אבקש להקדיש לענייני ליל הסדר אבל בחלק הראשון אני מבקש להתחיל בפרשה או בספר בענייני הקורבנות בהם אנחנו מתחילים השבת. ספר ויקרא או תורת כהנים תחילתו בפרשיות הקורבנות לסיווגיהם, למשפחותיהם, וחז"ל מאירים על ייחוסו של ספר ויקרא הערה ששייכת למתודיקה של הלמידה. למי הם הלומדים את ספר ויקרא? כך מופיע במדרש מפורסם שנמצא במקור אחד לפנינו. אמר רבי אסיה, למה הם מתחילים התינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא? תחילת הלימוד בספר ויקרא ולא בדברים שאנחנו היינו חושבים שצריכה להתחיל בהם התחלת הלימוד, בסיפורי הבריאה, בבראשית, למה הם מתחילים התינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא? אלא מפני שכל הקורבנות כתובים בו, ומפני שהם טהורים עד עכשיו, ואינם יודעים מהו טעם חטא ואבון. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא שיהיו מתחילים תחילה בסדר קורבנות. יבואו טהורים ויתעסקו במעשה טהורים. ולפיכך אני מעלה עליהם כאילו הם עומדים ומקריבים לפני הקורבנות. עד כאן חלק א' של המדרש. יבואו טהורים שלא טעמו טעם חטא ואבון ויתעסקו במעשה טהורים. והודיעך, חלק ב', שאף על פי שחרב בית המקדש ואין קורבן נוהג, אילולי התינוקות שקוראים בסדר הקורבנות, לא היה העולם עומד. אנחנו מכירים את מאמרי חז"ל לגווניהם שמדברים על זה ש... לימודם של הקורבנות או התפילות לקורבנות הם תחליף בזמן שבית המקדש חרב. ונשלמה פרים שפתנו. יהי רצון כאילו הקרבתי עולה, כאילו הקרבתי חטאת ושלמים וכך הלאה. אבל כאן המדרש נוגע בדבר אחר. כאן המדרש נוגע דווקא בלימוד של התינוקות, שבלימוד שלהם העולם עומד. זה לא בלימוד הכללי שלהם, אלא בעיסוק שלהם בענייני הקורבנות. אילולי התינוקות שקוראים בסדר הקורבנות, לא היה העולם עומד. הביטוי העולם עומד זכור לנו בהקשר לקורבנות, אנחנו מכירים אותו כבר ממסכת אבות בתחילתה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, והעבודה כפשוטה זה הקורבנות. התורה זה ברור מאוד, זה מה שמסתכל בו הקדוש ברוך הוא ובורא את העולם, זה מה שמעמיד את העולם, וגמילות חסדים זה ודאי מה שמקיים את כל המערך החברתי בעולם. העבודה שהם הקורבנות זה כוח מעמיד שמעמיד את העולם, וצריך להבין מדוע. אני כדי לנסות להבין מדוע מבקש ללכת מהדרך ההפוכה, ולהגיע מעיסוקם של התינוקות בקורבנות כתחליף לזה, בהבנת המושג הזה העולם עומד. התינוקות והלימוד שלהם מעמידים את העולם במקום בית המקדש, שאילו היה הוא עומד, הוא היה מעמיד את העולם. ננסה להבין את זה מתוך תחילתה של הפרשה הראשונה. יותר דיוק מתוך מדרש פלאי, בפסוקים הראשונים בספר ויקרא. ויקרא אל משה, מקור 2, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהימה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. אני לא נכנס לפסוק הזה ולפרשנותו, הפרשנים עסוקים הרבה מאוד בפסוק. אדם כי יקריב, מדובר פה על אדם באופן כללי, ואחר כך זה מכם. האם כדרך פרשנים מסוימים, אדם זהו שם כללי של האדם, אוניברסלי, ומכם זה בני ישראל? האם בדרכים אחרות, אחת מן הדרכים שגם האדם מדבר כאן אל בני ישראל, כמו שכתוב בפסוק הראשון, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. והמכם לא בא לציין את הכתובת, אלא בא לדרוש את ההפנמה של עניין הקורבן. אדם כי יקריב מכם, שההקרבה הזאת תהיה מתוככם, מכם. עניין הקורבן צריך לנבוע ממשהו שמגלה אתכם. ועל הכיוון הזה פרשנים רבים ניסו להבהיר נקודות כאלו או אחרות בפסוק ובדיני קורבנות בכלל. המדרש המופיע כאן במקור 3, כנראה גם הוא בנוי על התפיסה הזאת בפסוק. מדרש משונה מאוד, מכתב יד, מדרש בשם ילקוט מעיין גנים, וזה לשונו. מכם. למה נאמר מכם? מכאן אמרו שכל המקיים 100 ברכות בכל יום, כאילו הקריב קורבן. מוזר מאוד. מניין? מכם. או מניין? מכם. זה מדרש מאוד משונה. גילו שמכם צירוף האותיות יוצר את המספר 100, זה נחמד מאוד, ולכן כל מי שמברך 100 ברכות בכל יום כאילו הקריב קורבן. זה עוד תחליף לקורבנות שאי אפשר להקריב כי המקדש חרב. התחליף הראשון שעליו דובר בתנחומה במקור הראשון היה עיסוקם של התינוקות הטהורים במעשה טהורים בלימוד הקורבנות. התחליף הזה הוא הברכות עצמם. 100 ברכות בכל יום. אין ספק שהמדרש הזה לא מבקש לומר לנו רק את זה שכאשר נצרף את האותיות נגיע למספר הזה, ובזה מסתיים הבור שבא ללמד המדרש. מהו הרעיון של 100 הברכות? וגם במדרש הזה וגם במדרש הקודם אני מבקש להגיע לקורבנות מהדרך ההפוכה. אני מבקש מהבנת התחליפים שאותם אנחנו מכירים לנסות להבין את עניין הקורבן עצמו. הביטוי מאה ברכות מופיע בחז"ל לא רק כאן. הגמרא אומרת שאדם צריך להגיע, לשאוף להגיע למאה ברכות בכל יום. היא לומדת את זה מן הפסוק: ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאמך, כי אם ליראה וכו'. וגם שם היא מחברת את העניין למאה ברכות. בלי להיכנס יותר מדי לעניין, מאה פירושו מסגרת שלמה. מסגרת שלמה של ברכות שמקיפות את היום כולו, והופך את האדם לאדם שמקריב קורבן. המכן הוא לא רק גימטריה. המכן פירושו הכוח שלך להקריב קורבן מבפנים, גם אם אין את הדרך עכשיו החיצונית להקריב קורבן, כי המקדש חרב. הדרך הזאת מתבטאת במאה הברכות ביום. מה עניינם של הברכות האלה? אני רוצה לפתוח בברכות ומהם לחזור אחורה. הברכות הם דרך אחת בצורת ההתקשרות שהאדם מחויב בה עם הבורא. אנחנו מכירים את התפילה, ולתפילה אנחנו מכירים את המקור. נחלקו הראשונים ממקורה של התפילה הוא מן התורה או מדרבנן, אבל אנחנו לא יכולים לפגוש פסוקים שעוסקים באישיויות מקראיות כאלה או אחרות ללא תפילה. כל הזמן מתפללים. גם הקורבנות, אנחנו מכירים אותם מזמן מזמן, אנחנו פוגשים את נוח מקריב קורבנות, וחז"ל מביאים במסורתם שגם אדם כבר הקריב קורבנות. בתורה שעוסקים התינוקות אנחנו פוגשים צורת התקשרות אחרת עם הבורא. לא של תפילה, לא של קורבן, לא של עבודה מלמטה למעלה, אלא של לתור אחרי רצון השם כפי שהוא מתגלה מלמעלה למטה. תורה יורדת מן השמיים ואני נדבק בה. הברכות גם הם סוג של תפילה, אבל הם לא תפילה. חז"ל דנים במקור של הברכות. אנחנו מכירים ברכות מסוימות שיש להן מקור בתורה. הבולטת שבהן היא ברכת המזון: ואכלת ושבעת וברכת. אבל בדרך כלל, כל עולם הברכות אין לו מקור פשוט בתורה, ואחרי בירורים שלמים בגמרא מסתבר שבאמת אין לו מקור. מהו המקור לכך שאני צריך לברך על הראייה, על השמיעה, על ההנאה, על המצוות, שאני צריך לברך לפני שאני נהנה ממאכל, שאני צריך לברך ברכות השבח? מה המקור לכל הברכות האלו, ואנחנו נתמקד בברכות שהאדם נהנה מהן? חז"ל במסכת ברכות במקור 4 מסיימים סוגיה בדף למד ה' שבה הם מנסים לתור אחרי פסוק לשאלה מניין שמברכים. הסוגיה הזו נמצאת על המשנה כיצד מברכים, והגמרא מבררת לפני השאלה כיצד מברכים, מניין בכלל שמברכים. ושם מדובר על ברכות של הנאה, על הפירות, על פירות האילן, על פרי האדמה. אחרי שהיא מנסה לחפש פסוקים ולא מצליחה, מסיימת הגמרא כך, אני קורא במקור 4 בברכות למדי: אלא זו מסקנת הסוגיה, סברה הוא. אין פסוק, זו סברה. אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. סברה יפה מאוד. אתה נהנה מהעולם הזה, זה לא שלך. אתה קיבלת את הכל. הברכה נותנת לך את הזכות להנות ממשהו שהוא איננו שלך. הגמרא מביאה ברייתא שמסבירה את הדברים. תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מעל, לפשטות, נגע במשהו שהוא לא שלו. נגע בקודש. ברגע שהוא בירך, הוא הפך את זה לשלו. צריך לתפוס את זה. שואלת הגמרא, מהי תקנתי? מהי תקנתו של הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה והוא מעל? אגב, שאלה מוזרה מאוד, מהי תקנתי? מה פירוש מהי תקנתי? אפשר לשאול את זה בכל מקום בתורה. מה תקנתי של מי שעבר על הלכות שבת? ומה תקנתו של שומר שפשע? ומה תקנתו של כל מי שעבר על כל איסור ויתר? בכל מקום אפשר לעצור ולשאול מהי תקנתי? מהי תקנתי? שבפעם הבאה יהיה ילד טוב ולא יעשה את זה. מה המושג מהי תקנתי? זה פתיחה להלכות תשובה נראה. התשובה יותר מוזרה. עונה הגמרא, מהי תקנתי? ילך אצל חכם. שילך לחכם. מה יעשה לו החכם? שואלת הגמרא, ילך אצל חכם? מה יביד לי? העביד לי איסורה, מה יעזור החכם? הוא יעשה לחשים? הוא עבר איסור, מה החכם יכול לעזור פה? אלא אמרבה, תירות. ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. לא החכם הוא מעיקרה, אלא הוא ילך מעיקרה. קודם כל, לפני שהוא מתבלבל, ילך אצל חכם. מה אומרת? אם הוא לא מברך, סימן שיש לו איזושהי בעיה חינוכית, שיפתור אותה בשורש. מה הייתה כנתי? ילך אצל חכם וילמדנו ברכות. מוזר מאוד, לא פגשנו נדמה לי מושג כזה בשום מקום. ילך אצל חכם וילמדנו שבת, וילמדנו עירובין, וילמדנו פסח, וילמדנו נזיקין, איזה מין מושג זה? נגיע לזה עוד מעט. ממשיכה הגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. שנאמר להשם הארץ ומלואה. זה דומה למה שאמרנו כאילו מעל. להשם הארץ ומלואה זה לא שלך, אתה נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, זה של השם, להשם הארץ ומלואה. הלאה. רבי לוי רמי. רבי לוי הטיל שני פסוקים וסתר ביניהם, סתירה. כתיב להשם הארץ ומלואה. וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אז תחליטו. או שהארץ להשם היא ומלואה, או שהארץ נתן לבני אדם. עונה הגמרא לא קשיא. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. כלומר, לפני הברכה, אז להשם הארץ ומלואה. ואחרי שהוא מברך ויוצא מתורת קודשי שמיים, הוא מפסיק למעול, ועכשיו הארץ נתן לבני אדם והוא יכול ליהנות מהדברים. מה מוסיפה הגמרא בכל אחד מן הדברים? הדברים כבר די ברורים, אבל יש עוד תוספת בגמרא. אמר רבי חנינא בר פפא היא התוספת האחרונה שנראה, והיא נשמעת בכלל מוזרה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה עוד מובן. לא רק מעל, לא רק נהנה מקודשי שמיים, גוזל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. שהוא גוזל את הקדוש ברוך הוא כבר הבנו. אבל מה פירוש שהוא גוזל את כנסת ישראל? מה לכנסת ישראל ולתפוח שהוא רוצה עכשיו לקטוף? הוא לא ברך. גוזל את הקדוש ברוך הוא, אני מבין. שנאמר גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. פסוק. ועכשיו הוא דורש אותו. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קניך. ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר הוא לאיש משחית? אז גוזל אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זה כנסת ישראל. ואומר אין פשע, זה לא מפריד אותו. חבר הוא לאיש משחית, והכל נדרש על מישהו שלא מברך. אמר רבי חנינא בר פפא, מה זה חבר לאיש משחית? חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. זה כבר בכלל נשמע משונה. זה נראה מין גמרות שמחפשות כל מיני משברכים על מי שלא מברך. זה הולך ונהיה יותר ויותר חמור. ובסוף הוא בכלל חבר של ירובעם בן נבט. איפה ירובעם בן נבט הגיע לעסק? איך הוא קשור לכל התמונה הזאת? ומה לא מספיק בזה שהנהנה מן העולם הזה בלא ברכה? מעל! זה כל כך פשוט, זה הגיוני. מהו יסודה של הברכה? גישה אחת ידועה ישנה אצל רב יהודה הלוי בספרו הכוזרי. אנחנו לא נעסוק בה הפעם, אני רק אזכיר אותה במהירות. דברי רב יהודה הלוי הם פשוטים מאוד, והם גישה אחת, יסודית. הכוזרי שם בפי המלך את אחת מן השאלות שהוא שואל את החבר היהודי, והוא שואל אותו לגבי הברכות וטיבן. מה עניינן של הברכות? החבר עונה לו שהברכות הן ההנאה המיוחדת ביותר שיש לעובד השם. שואל אותו המלך שאלה טכנית. הברכות הרי הן צירחה. תאמר לי שאין גזירה, שאין החלטה, אבל הן צירחה. למה אתה אומר שאין הנאה? מה העניין שהופך אותן להנאה אצלך? ושם הביא לו המלך, סליחה, החבר, את אחד מהמשלים הידועים שלו, את משל השיקור. הוא מספר לו על שיקור שמבקש כל ימיו, כשהוא היה פיקח, כל ימיו מבקש כמה וכמה דברים משמחים, מיוחדים, שאין לו. מאכלים שאליהם הוא מתאווה, משקעות, תאוות, כל מיני דברים שהוא לא מצליח להשיג. פעם אחת בשעה שהוא השתכר, שיקור מוחלט, דווקא באותה שעה הביאו לו את כל תענוגות העולם הזה שאותם הוא ביקש. ונתנו לו את הכל. המתבונן מבחוץ, רואה אותו נהנה מהכל ואוכל ושותה, וכולו תוהל. הוא מטיף שמחה ועסיס. כשהוא מתפקח מיינו, שואלים אותו, נו, איך זה היה? הרי כל מה שביקשת עשרות שנים קיבלת עכשיו, איך זה היה? והוא מתפרץ בכעס גדול. לא היה כלום. מה היה? הוא לא מבין על מה מדברים. שואל החבר את המלך, מה חסר לשיקור? עונה לו המלך, חסרה לשיקור המודעות. שעושה את ההנאה. עונה לו החבר, זאת אומרת שההנאה היא לא פונקציה פיזית, כי פיזית הוא נהנה. רק כיוון שמודעות לא הייתה לו לזה שהוא נהנה, אז ההנאה הזאת לא נחשבת בפניו בכלל. עונה לו החבר, זהו ההבדל בין מצב שבו אני מברך למצב שבו אני לא מברך. אני יכול להנות מן התפוח הזה, ואני יכול להיות מודע להנאה הזו. אני מבין מאיפה זה בא, אני מבין לאן זה קשור, אני מבין מה היה יכול להיות בעולם בלי זה. אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה מפני שאני יודע שיכול הייתי שלא לחיות. אז ודאי שהאדם המודע לחייו והאדם שאינו מודע לחייו כלפי חוץ חיים אותו דבר. אבל זה חי את חייו של השיקור הבלתי מודע, וזה חי את החיים של המודע, ולכן ממילא הוא רואה את החיים אחרת לגמרי. מאכל מיוחד לא נותנים לתינוק, מפני שהוא איננו יודע להעריך את הצורה, את הטיב, את הייחוד. זאת שיטת הכוזרים. הברכות מבקשים להכניס באדם מודעות, והמודעות הזאת יוצרת בו הנאה. שיטה אחרת לגמרי, ישנה אצל הרב קוק בפירושו לגמרא במסכת ברכות. ובדברים האלה אני מבקש להתחיל את כל המהלך שממנו נחזור לקורבנות וממנו נגיע אל העיקר לפסח. מעט מאוד ממנו נראה בתוך הדברים בעין היה במקור 5, ממש את השורות הפותחות. את יתר דבריו ננסה להבין על פה. אמנם יש עוד לדעת שכל ההנאות שבעולם לא ימלאו את תעודתם, כי אם בהיותם משתמשים להנאה המאושרה המוסרית, שהיא דעת אלוהים בארץ. דבר קשה מאוד, רק עוד שתי שורות לפני שניגע בו. אם כן הנהנה בלא ברכה, הוא משתמש בהם, בחפצים, בהנאות, בפירות, באותם גורמים מהנים, רק לתעודת ההנאה החומרית, הוא מחליף את תעודת מציאותם. תעודת כאן הכוונה היא כמו ייעוד, מגמה. הוא מחליף את תעודת מציאותם, והוא דומה ממש לנהנה מקודשי שמיים. התפוח הזה, הלחם הזה, הדגן הזה, מיועד למשהו אחד, ואתה משתמש בו למשהו אחר לגמרי. זו גישה שונה לחלוטין מזו של הכוזרים. נבין אותה מיד. שהם, אותם חפצים, עומדים להשלים את האדם בהשלמתו המעולה, העליונה, הרוחנית. והוא משפיל את ערכם להשתמש בהם להנאות חומריות. ובזה הוא מועל ומשנה את תעודתם. מזה נגיע לאט לאט להבנת אותה גמרא של מייטה קנתי, ילך אצל חכם, ירובעם בנבט, אבל נלך לאט עם הדברים האלה. יסוד הדברים שעומד מאחורי רעיון הברכה, כך מבינים הדברים פה, ושבברכה אני מחבר כל דבר בחזרה לשורשו. העולם מציג בפניי חלום ראווה של אין סוף הצעות. הצעות פרודות זו מזו, והאדם יכול ליהנות מכל העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם ומניח אותו בגן העדן, ומראה לו את כל צילני גן העדן, ויש לו את האפשרות לקחת את הכל. ובדיוק כמו בגן, כך גם בעולם שאחרי גן העדן. האדם יכול לאכול מן הכל, אבל תפקידו הוא לקרוא שימות לכל דבר בבריאה. תפקידו של האדם הוא להחזיר כל דבר אל השורש שלו. המהר"ל מפראג מסביר את המושג: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, מפני שהאומר דבר בשם אומרו מתחיל להחזיר את הדברים לשורש שלהם. לכל דבר ישנו שורש. הגאולה תתרחש כאשר דברים ישובו לשורשם, ישובו למקוריותם. זהו תהליך שכל העולם עובר כל הזמן. מה שאני עושה בעצם בברכה על הדבר שממנו אני נהנה, כיצד מברכים על הפירות, מדוע בכלל לברך, מפני שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, כאילו נהנה מקודשי שמיים. מסביר הרב קוק, כאילו נהנה מקודשי שמיים, צריך להבין שהפרי הזה, החפץ הזה, הראייה הזאת שאני רואה ונהנה ממנה, כל פרט ופרט שאני מברך עליו, הוא מציאות קיימת שאני עכשיו רואה אותה, אבל אני לא רואה את שורשה, את תעודתה, את מגמתה. היא נבראה מתוך מגמה אלוקית שאני האדם צריך לגלות בעולם. זאת היא במילים אחרות אותה שירת עשבים שעליה דיברנו לא מזמן. אני האדם מחויב לגלות את המקור של כל עשב ועשב, של כל צמח, של כל חפץ, ולתת לכל אחד מן הדברים הללו את המשמעות שלו. כשהכל ישוב אל השורש שלו, אני קיימתי עולם שמחוזר להיות עולם גאול, עולם טהור. מהו עניינם של הקורבנות? עניינם של הקורבנות הוא להשיב את הכל אל המקור שלו. אדם כי יקריב, אין שום ערך לעניין אם הוא מקריב משהו וזה חיצוני לו. אם הוא מקריב, וביחד עם ההקרבה הוא מקריב את הכל אל המקור שלו. מכם, את עצמו הוא מקריב. או אז הוא מגלה בעצם את התפקיד של האדם בעולם. דווקא התינוקות פותחים בספר ויקרא, ודווקא כשהתינוקות עוסקים בספר ויקרא העולם עומד. ואלמלא כן העולם חרב, צריך להבין את הביטוי. בלי התורה העולם חרב, מפני שהתורה היא אותו המרשם שלפיו בורא הקדוש ברוך הוא את העולם. בלי גמילות חסדים העולם חרב, מפני שאם אדם לאדם זאב אי אפשר לקיים את העולם. אבל מה פירוש בלי עבודה העולם חרב? הקדוש ברוך הוא זקוק לעבודתנו, זקוק לקורבנותינו. העולם חרב פירושו, העולם לא שב ומתחבר אל השורש שלו. הוא מתנתק משורשו, וכך הוא לאט לאט הולך וחרב. אלו הדברים שעליהם העולם עומד. וכשהמקדש חרב, אז תינוקות טהורים שלא טעמו טעם חטא ואבון, שקרובים יותר מכולנו אל המקור, שקרובים יותר מכולנו אל השורש, התינוקות הטהורים האלו, העוסקים בענייני טהורים, בענייני קורבנות, מקיימים את העולם, פירושו, מחברים כל הזמן את העולם החיצון שאנחנו רואים אל השורש שלו. על פי זה יובנו מאוד הדברים בהמשך הגמרא. מהי תקנתי של מי שלא מברך, שואלת הגמרא. הגמרא לא שואלת מה הפטנט לעשות כדי בפעם הבאה לברך. הגמרא שואלת שאלה הרבה יותר קשה. אם הוא לא מברך, סימן שהוא לא מצליח בעולם הזה לחדור אל העומק שעליו אנחנו מדברים. הוא לא מבין את הסברה הזאת שאסור לו לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה. אם אני מבין שאני מחובר אל השורש, אז לא צריך שום דבר חיצוני כדי ללמד אותי שהדבר הראשון שאני אומר בקומי בבוקר הוא שהנשמה הזאת מוחזרת עכשיו מלמעלה אליי, ואני מודה על נשמה שנתת בי. החזרת בי נשמתי. אני בכל לילה מפקיד את הנשמה ומקבל אותה, ואז ממילא אני חי כל יומי בתפיסת עולם שאני שומר פיקדון. אני שומר, זאת אומרת שיש בעל הבית. וככל שאני יותר ויותר מפנים לעצמי שאני שומר, אז אני מחויב בדיני שמירה, ואסור לי להתרסל בשמירה. ואני יותר ויותר מבין שיש שורש, שיש בעל בית, שיש מקור, ושאני מחובר אל המקור. מהי תקנתי של מי שאינו מברך, יילך אצל חכם מעיקרה, וילמדנו ברכות. זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי שקיים בך, רק צריך לעבוד עליו, צריך ללמוד את זה. אל תחשוב שאי אפשר להגיע לזה, זה דבר שכל אחד מאיתנו יכול להגיע אליו. יש תקנה, מהי תקנתי? חושב שפעם הזכרתי, אני הבנתי את המי תקנתי הזה רק אחרי שראיתי פעם מדרש תנחומה בסוף התורה. מדרש תנחומה ששואל שאלה פשוטה: איזה הוא צדיק ואיזה הוא רשע? המדרש עונה: צדיק זה הרואה חמה בזריחתה ומברך, רואה חמה בשקיעתה ומברך. לפעמים לב אגב שגם במדרש הזה וגם במדרש המאוחר שלפנינו מדברים על 100 ברכות, או על ברכות מהזריחה עד השקיעה, יום שמוקף ברכות. רשע, היינו מצפים למשהו שלילי, נגטיבי שהוא יעשה. והרואה חמה בזריחתה וחמה בשקיעתה ואינו מברך. ששאמרתי פעם, מיד כשראיתי את המדרש הזה חיפשתי בפשטות, כדאי יותר להיות צדיק, אז חיפשתי מה מברכים. ראיתי שלא מצאתי בשום מקום עד שהבנתי שאני הרשע שעליו המדרש מדבר. אין בשום מקום מה מברך. צדיק זה הרואה חמה וזריחתה, ולא צריך לפתוח שום ספר כדי לשאול שאלות. ברור לו שצריך לברך, כי הכל מחובר אל המקור. הוא לא יכול לראות חמה וזריחתה בלי לברך. חמה בשקיעתה, וברור לו שצריך לברך. וגם כל מה שבתווך בינתיים. רשע הוא לא רשע כל כך גדול, הוא סך הכל זה הרואה חמה בזריחתה, ואינו מחבר אותה אל המקור שלה. או חמה בשקיעתה, ואינו מחבר אותה למקורה. איך סיים רבי חנינא בר פפא? ומי שלא מברך, הוא חבר של ירובעם בנבט. מה הוא עשה לך? ירובעם בן נבט מוכר לכולנו. ירובעם בן נבט עשה רק דבר אחד. הוא זה המפצל את הממלכה, והדרך שלו להצליח מדיני היא על ידי ניתוק של כולם מהמקור שלו. הוא יוציא את המקדש מירושלים ויעשה לו תחליפים ופסלים בבית אל ובדן. הוא יוציא את סוכות מתשרי ויעשה חג אשר בדה מליבו בחשבן. הוא יעסוק בגוף, בממלכה. הוא יפתח קשרים לאומיים, בינלאומיים, הרבה יותר חזקים משל יהודה. הוא יעסוק בחומר, בחוץ, ויתנתק מהתוכן הפנימי שנותן לכל חומר את השורש שלו. זה איש משחית. מה זאת השחתה? לא תשחית את עיצה, לנדוח עליו גרזן. איך משחיתים? כשמנפקים את הדבר משורשו, משחיתים אותו. ירובעם בן נבט משחית מפני שהוא עוסק בחוץ בדיוק כמו מי שנהנה מן העולם הזה ורואה את העולם הזה כמקור הדוניסטי להנאה בלי חיפוש בכלל של השורש שעושה את המקור הזה למקור עם תעודה גדולה, למקור אלוקי. חבר הוא לאיש משחית. זה נדמה לי יסודם של כל הקורבנות. מן היסוד הזה ניתן גם להבין דבר נוסף חשוב. כשהותרה אכילת בשר בעולם, היא לא הותרה בהתחלה אלא בבשר קורבנות. האכילה הותרה של בשר לא לאדם הראשון. שם הוא אוכל מאילני גן העדן. מתי מותרת האכילה גם מן הבשר? כאשר זה הבשר שאותו אני מקריב, והבשר שאותו אני מחבר אל המקור שלו, ואז יש גם לי את הזכות לקחת את החלק שלי, בתוך אותו חלק גדול של קורבן. הדין הזה נכון בכל הקורבנות, ובקורבן אחד הוא שונה ומיוחד מכל הקורבנות. בקורבן הפסח. קורבן הפסח, כפי שהוא מופיע במקור 6 לפנינו, שונה מהקורבנות בצורת הבאתו, בענייני המקום והזמן של הבאתו, אבל לא לזה ניכנס. אני רוצה לעסוק רק בצורת אכילתו. ומדוע אני מבקש להיכנס לצורת אכילתו? מפני שאם ניתן דעתנו, נראה דבר מעניין מאוד בליל הסדר. כל המצוות של ליל הסדר הן מצוות שמסתובבות סביב הפה, או סביב אכילה, או סביב הסיפור וההגדה. אבל לא סתם סביב אכילה. בשונה מכל התורה כולה, רק בליל הסדר בכל השנה, האדם מקיים מצווה באכילתו. אני רוצה להסביר מה אני אומר. האדם מקיים מצווה כשהוא אוכל גם בשבתות ובימים טובים. האדם מקיים מצווה כשהוא אוכל גם בסוכות. אבל זה לא נכון. אין מצווה לאכול בסוכה. יש מצווה לשבת בסוכה. ויש גם מצווה להתענג בשבת וביום טוב, ולכן אסור לצום. ממילא האדם מקיים מצווה בזה שהוא נהנה בסוכות, אז הוא גם אוכל. אבל הוא לעולם לא יברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילה בסוכה. רק פעם אחת בשנה הוא יברך על אכילה. שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. זה מן התורה, ומדרבנן מדברי סופרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. יש עוד מצווה באותו לילה, גם לשתות. ובזה כולם מבררים למה לא כתוב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשתות 4 כוסות. יש אומרים שהוא כבר יוצא ידי חובה בקידוש, אבל זאת עוד מצווה מדרבנן. זה לילה שבו האדם מצווה לאכול. אכילת המצה מהלילה הזה ואילך, כלומר מעלות השחר או מחצות בהמשך הפסח, היא כבר לא מצווה. אם רצה אדם לאכול משהו שהוא דגן, אז ממילא אסור לו לאכול חמץ. זה איסור. רוצה לאכול מצה, יברך ויאכל מצה, אבל הוא לא יברך על אכילת מצה, הוא יברך המוציא לחם מן הארץ. אכילת מצה כל 7, ככה זה נקרא, רשות. אבל בלילה הזה, זה חובה, זאת מצת מצווה. גם אכילת הבשר של קורבן הפסח שונה מאכילת כל הקורבנות. בכל הקורבנות, האכילה היא חלק מהקורבן. אני מקריב את השלמים ואוכל את השלמים. בפסח יש דין מיוחד לקורבן ודין מיוחד לאכילה. זה אפילו חייב להופיע בשני ימים אחרים. אני מקריב בי"ד ניסן ואוכל בט"ו ניסן. אני מקיים מצווה מיוחדת באכילה, ולכן גם לאכילה של הפסח וגם לאכילה של המצה נותנים משמעויות מיוחדות וצורות מיוחדות. הנה הרמב״ם בשתי האכילות האלו. במקור 6 ברמב״ם בהלכות קורבן פסח. אכילת בשר הפסח בליל 15 מצוות עשה, שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. ואז מופיע איך מצווה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת צובע. לפיכך אם יקריב שלמי חגיגה ב-14 אוכל מהן תחילה, ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לסבוע ממנו. כלומר, זה לא רק מצווה שצריך לאכול, אלא צריך לאכול ולאכול ולאכול ולשבוע.
וכשאתה אוכל עוד דברים, אל תשכח בסוף להשאיר מקום שוב לאכילת הפסח, כדי שאת הסביעה יהיה לך מהפסח. למרות שאם לא אכל אלא כזי, יצא ידי חובתו. אבל יש כאן עניין מיוחד לסבוע. מאוד מעניין, אותו דבר במצא. אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, וגם בסוף אוכלים את מצת האפיקומן כדי שיסיים עם הטעם של המצה. למרות שכזית יצא ידי חובתו. אותו דבר גם עם המצווה הנוספת שאליה נגיע עוד מעט, עם סיפור יציאת מצרים. המצווה היא לספר, אבל דורשים פה שיהיה סובה בסיפור. כל המרבה לספר, הרי זה משובח. נגיע עוד מעט לסובה הזה. במצא אותו דבר, נראה את הרמב״ם במקור 7, בחמץ ומצא. מצוות עשה מן התורה לאכול מצא בליל 15, שנאמר בערב תאכלו מצות, בכל מקום ובכל זמן. ולא תלה אכילה זו בקורבן הפסח. אנחנו יודעים שכשהקריבו את הפסח, אז מקריבים אותו על מצות ומרורים. אז המרור באמת נאכל מן התורה עם הפסח, אבל גם כשעדיין עוד לא מקריבים את קורבן הפסח, מצה אוכלים מן התורה, ומרור לא. ולא תלה אכילה זו בקורבן הפסח, אלא זו מצווה בפני עצמה ומצוותה כל הלילה. אבל בשאר הרגל, אכילת מצה רשות. רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז, או דוחן, או כליות, או פירות. אבל בליל 15 בלבד חובה. וגם פה, מי שאכל כזית, יצא ידי חובתו. ובכל זאת, מדברי סופרים שאין מפתירין אחר המצה כלום, אפילו כליות ואגוזים וכיוצא בהם. אלא אף על פי שאכל מצה ואכל אחרי המאכלות אחרות ופירות וכיוצא בהם, חוזר ואוכל כזית מצה באחרונה ופוסק. והסיום, אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. חשיבות רבה מאוד באכילה עצמה. זה לא מופיע לגבי שום ערב חג אחר. מיד נראה את זה ברמב"ם. ומי שאכל מצה בערב הפסח, מכין אותו מכת מרדות, עד שתצא נפשו. זה צריך להבין. וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם המנחה כמעט, כדי שייכנס לאכילת המצה בתאווה. זה דבר מדהים. תקיים את המצווה, אבל יש מצווה להיות עם תאווה, טייבה. תהיה תאב למצה, ולהרבות במצה, ולאכול אותה הרבה, ולקיים מצווה פעם אחת בשנה שתקראת רק מצוות אכילה ואכילה ואכילה. אבל הוא מעט פירות. אבל אוכל הוא, סליחה, לכן מקודם המנחה אסור כמעט לאכול, אבל אוכל הוא מעט פירות או ירקות. מעניין מאוד, הרמב״ם נותן פה ממש מרשם להתנהגות בערב פסח. אוכל הוא מעט פירות או ירקות וכיוצא, ולא ימלא קריסו מהם. וחכמים הראשונים היו מריבים עצמם ערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה. ויהיו מצוות חביבות עליו. אבל בשאר הרבה ימים טובים, אוכל והולך עד שתחשך. אבל במצה זה שונה. והמצווה השלישית של אותו ערב היא מצוות המגיד, ואותה הוא מפרט במקור 8, לא ניכנס, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והגדת לבנך ביום ההוא, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים וכו'. נדמה לי שמה שקורה בליל הפסח הוא השיא של מה שבררנו בחצי הראשון של הדברים בענייני הקורבנות והברכות. ליל הפסח הוא ליל הגאולה. פעם אחת, בכל התורה כולה, מופיעה מצווה שהיא מצוות עשה לאכול. חוץ מפסח. המקום הוא מה שכבר רמזנו לו מקודם, אצל האדם הראשון בגן העדן. לא רק שמופיעה שם מצוות עשה לאכול, אלא שאם נעמיק קצת, נגלה את הדבר הבא. אלמלא היה האדם חוטא, כאן נמצא עיקר כל הדברים, אלמלא הוא היה מגורש מגן העדן, הרי שכל מה שהוא מחויב בחיים הוא אכול תאכל. אין לו אף מצוות עשה נוספת. יש לו לא תעשה אחד, וגם הוא, מעץ הדעת, לא תאכל. אין אף לא תעשה נוסף. כשהוא מתחיל להתרחק מן הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל להמציא חומרות ולא תעשה נוספים. לא תאכלו, לא תיגעו, זה פטנט שמתרחש כל אימת שמתרחקים. אבל כשהוא היה במקור שלו, כל עולמו הוא מצוות לא אכול סתם, אלא אכול תאכל. מה גורם לאדם להיות מגורש מגן העדן? שהוא עובר על האיזון באכילות. הוא אוכל ממה שאסור לו לאכול. פערי. כשהאדם מצווה במצוות אכול תאכל, והפסוקים הידועים מוזכרים כאן במקור 9 בסוף, פרק ב' בבראשית, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב, זה הפעם הראשונה שהביטוי ציווי מופיע, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. וירשה לי להוסיף פה תוספת שאני חושב שהיא חשובה מאוד. כשהנחש מדבר אל האישה, הוא משנה כמה דברים. הדבר הראשון שהוא משנה זה המילה שאולי לא כל כך שמים לב אליה. הוא אומר לאישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו. אלוקים לא אמר כלום. הוא ציווה. הוא לא אמר לאכול בתור מתכון בישול או הצעה נחמדה. זהו הציווי האלוקי של הקדוש ברוך הוא לאדם, היחיד שקיים. ולציווי הזה יש ציווי שלילי, לא תאכל. ולנחש שיש מגמה אחת בעולם להפריד את האדם מבוראו. יש דרך פשוטה. הוא מוציא את פועל הציווי מהקשר בין אלוקים לאדם, ומדבר על אמירה. מה בכלל מתרחש? האדם מונח בגן העדן, ויש לו שני תפקידים שהם אחד. נגענו בזה בזמן האחרון, במתן תורה. התפקידים שלו זה לעובדה ולשומרה. בכלל צריך לזכור, האדם לא נברא אלא מפני מגמה אחת מוגדרת לחלוטין. הבריאה כמעט מושלמת, הכל קיים, חסר רק דבר אחד שמוגדר בפירוש בפסוק. ואדם עין לעבוד את האדמה. האם מחפשים פה אדם כי חסר כוח עבודה? חסרה כאן פעילות? החיות כבר נבראו. כל כך הרבה חיות יכולות לחרוש ולפעול. כל עניינו של האדם בעולם הוא לעבוד את האדמה? התשובה היא כן. כל עניינו של האדם בעולם הוא מה שאמרנו כל הזמן. הוא לגלות בכל דבר בעולם, בכל מה שצומח ועולה, את מקור הכוח שלו. וכך ייווצר מעגל בעולם. האדם שישמור על העולם בטהרתו, ידע להקשיב לצורך של כל עשב ועשב, של כל גידול וגידול. ממילא הוא ידע איך להאכיל אותו, וממילא כשהוא יאכל אותו, הוא עצמו ייזון באותו כוח אלוקי שהוא הזין בעצמו לפני רגע את העשב. האדם ואשתו שניהם ערומים ולא יתבוששו, וכל העולם הוא גן עדן. כשבני ישראל יגיעו לארצם, והם יברכו את הברכה שאנחנו מברכים תמיד אחרי פירות של ארץ ישראל או מזונות, הם יברכו ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ובתהורה. זאת המגמה, העלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, בשביל מה? בשביל שנאכל מפריה? כך שואל הבית יוסף במקום על הטור. והתשובה של הבח במקום היא כן. העלינו לתוכה כדי שנאכל מפריה ונדע לאכול מפריה ולברכך עליה בקדושה. כל התפקיד שלנו בעולם הוא להעלות את פריה. זה לא מילים גבוהות, זה הכוח הטהור לתת לכל דבר את הטבעי לו. אותו הרב קוק שהזכרנו בהסברו את הברכות, לא מצא דרך לפתוח את ספרו על התשובה, אורות התשובה, אלא בתשובה אחת, שאף אחד לא מדבר עליה. שעד שהעולם לא יעשה אותה, אי אפשר להתקדם. היא חלק ממהלך התשובה. מה היא? הוא קורא לה בלשון שלו, התשובה המדיצינית. שהגוף יחזור לטהרתו, שכל עשב ימלא את התפקוד שלו ולא של משהו אחר. עולם שבו כל אחד ממלא תפקיד של מישהו אחר, הוא עולם לא טהור. עולם שבו כל אחד ממלא משהו אחר, הוא עולם של חטא ועוון. אף אחד לא מבטא את עצמו. מה קורה לאדם מיד אחרי החטא? הוא מתנכר לכל העולם. הוא צריך להישרד, לכן הוא יפיל את האישה, והאישה תפיל את הנחש, וכל אחד יפיל את השני. וכולם יפילו את הקדוש ברוך הוא. האישה אשר נתת עמדי אתה. כי הכל מתנתק, אחד מן השני וכולם מן המקור. אבל לפני החטא לא היה ציווי בעולם אלא לעובדה, לשומרה, לאכול, ושוב לעובדה, לשומרה ולאכול. והגלגל הזה הוא מה שמשאיר את העולם בטהרתו. ומה שנותן לאדם את תפקידו בעולם. יש הרבה עובדי אדמה בין בעלי החיים, אבל אף אחד לא יכול למצוא את המשמעות של כל הבריאה. ויקרא להם שמות, זה האדם. ליל הסדר הוא ליל החירות. בליל החירות הזה אנחנו מגיעים למדרגה שאי אפשר להגיע אליה כל השנה כולה. אנחנו לומדים לקיים את מצוות האכילה. אוכלים ומגיעים לחירות הגוף ומספרים ביציאת מצרים ומגיעים לחירות הרוח. מהו הסיפור ביציאת מצרים? הסיפור ביציאת מצרים הוא הוצאת כל הפרעונים, כל מה שמפריע, כל מה שמעכב, כל מה שלא נותן לקדוש ברוך הוא לשלוט בעולם מן העולם הזה. הסיפור ביציאת מצרים הוא העלאת העולם למקום שבו אין מצרים יותר שמפריעה לראות את השם בעולם. רק מי שמסוגל לעבור את המהלך הזה, מסוגל להגיע אחרי המגיד למוציא מצא. קדש ורחץ, והוא מתקדש, והוא מתאהר, והוא מגיע אל המגיד, והוא ממלא את הפונקציה הטבעית לו של הכל, כל יעקב. הוא המדבר, ועם הדיבור שלו, עם הפה שלו, הוא מחבר את העולם לשורשו שוב. את כל מה שמפריע בעולם לעולם להתחבר אל השורש, הוא מצליח להוציא. הכל מגולם במצרים הזאת. וכשהוא מסיים את המגיד ובצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, הוא מסיים אותו בהצור שמתהפך למים. ואתה נזכר בצור שמתהפך למים, ואתה לא יכול אלא להיזכר לא רק בצור הראשון של מדבר, אלא גם בצור האחרון שבו משה מכה וחוטא. והצור ההוא היה צריך גם כן להתהפך למים, והזכרנו בשבוע שעבר, אבל הוא היה צריך להתהפך למים מכוח הדיבור של משה. וזה היה החטא, שהוא לא מדבר. הדיבור אל הסלע, זה היה התפקיד של משה לבני ישראל לפני כניסתם לארץ. אלמד אתכם איך כשהכל כל יעקב, אפשר לדבר אל הסלע, והסלע יוציא את מימיו. איך כשהדיבור הוא טהור, איך כשהדיבור הוא איזשהו צינור אלוקי שדרכו הכל עובר בטהרה שלו, כל הטבע אומר שירה. ברכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, איך? מכל הטבע, הוד והדר לבשת. הסלע, הסלעים והשפנים, והירח והמועדים, וגם החושך והלילה, כי הכל מתחבר אל המקור שלו. כל הלילה הזה, כל ההגדה של פסח, היא מסע אל עולם ששב למקורו, תאיר כאור יום חשקת לילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודה כי לך יום אף לך לילה, ורק אז שומרים הפקד לעירך. להחזיר את הכל למקור זה לבטל את החושך, זה לבטל את הלילה, זה לבטל את מה שלא נותן לאור להעיר. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש, לא ישן. האור הישן הוא אור שבשקיעת החמה הולך ומפנה את מקומו לעולם שבו אין לאור כוח להאיר. האור החדש הוא אור של יום שכולו ארוך, של תאיר כאור יום חשקת לילה. מה קורה בהגדה של פסח ופלאי פלאות הסדר הזה? מסיימים את המגיד ואז מברכים את הברכה. אשר גאלנו וגאל את אבותינו. ולמה מצפים בברכה? זה הרי מדהים כשעוסקים בתוכן שלה. כן, השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ססים ושמחים בבניין עיריך. יופי, נו, ומה הלאה? היה צריך להופיע שם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ומציון תצא תורה ודבר השם. לא, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, הרבה אוכל נאכל. ברוך אתה השם גאל ישראל. ככה מדברים יהודים בסוף המגיד. זאת השאיפה? בזה הכל מסתיים? אבל כשאנחנו שואלים את זה, אנחנו לא זוכרים את הדברים הפשוטים. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נו, אז מה יקרה? אז לנתתי גשמיכם בעיתם. והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובע. וישן מפני חדש תוציאו אוכל, אוכל, יהיה אוכל. אכול תאכל, הכל יחזור אל המקור שלו. עד וישבתיך היה רעה מן הארץ, ונתתי שלום בארץ, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם. כשאתם טהורים, כשאתם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו, אז חוזרים למצווה הראשונה. אתם נותנים לעשבים את המשמעות, אוכלים אותם, ובעצם ניזונים מאותה אלוקות שאתם נתתם בהם. וזה איזו מין סירקולציה כזאת, איזה מין גלגל כזה של גאולה שנמשכת. ומסתיימת ברכת גאל ישראל, וגומרים את המגיד, ועוברים למצווה היחידאית הזאת של השנה, מוציא מצה. אוכלים ומברכים ומקיימים בלילה היחיד שאפשר בשנה, חובת אכילת מצה. אם אמרנו בתחילת הדברים, בחצי הראשון של הדברים, שכל עניין הקורבנות, כפי שהוא מובן לנו דרך התינוקות הטהורים ודרך הברכות, הוא להחזיר כל דבר אל השורש שלו. שהברכות שבהם האדם המברך לא מועל בעולם, פירושו לא הופך את העולם לבעל תפקיד חומרי, הדוניסטי, מהנה בלבד, אלא משיב הכל לתעודה הראשונה שלו, לתעודה הרוחנית שלו. הרי שבפסח זה שלב עוד הרבה יותר גבוה. לא רק שאני יכול להשיב כל דבר למקורו, הפעם אני לא יכול אחרת. אני מחויב. אני אוכל את המצה שכל עניינה הוא שאין בה את השאור שבעיסה. אין בה את החומר המנפח. אין בה את כל מה שיש בעולם חוץ מהלחם באמת. אין בה את כל מה שעושה את הלחם גדול ותופס נפח ומזיק ועוד ועוד. יש בה רק את התוכן הפנימי הטהור. הקמח ואת המים שלא הספיקו להחמיץ. ועל זה אני מברך את הברכה על האכילה, מתוך הברכה הגדולה על סיפור יציאת מצרים. השילוב הזה של שתי המצוות של ליל הסדר, המגיד והאוכל, הוא השילוב שמשיב אותנו אל העולם הטהור של גן העדן, שבו האדם מספר לכל את מקורו, ואוכל ומזין את עצמו ואת העולם כולו ממה שטהור. יבואו טהורים ויעסקו במעשה טהורים. חג שמח וכשר. אני רק מבקש להודיע הודעה משולשת. בשבוע הבא לא יתקיים שיעור. זה השבוע שלפני ליל הסדר. לא יתקיים שיעור. יתקיים בעזרת השם שידור ברדיו באותה שעה של השיעור. יום רביעי שאחר כך וזה שאחריו, שניהם ליל הסדר ושביעי של פסח, וגם בהם לא יתקיים שיעור, אנחנו בעצם יוצאים כמעט לחופש הגדול. השיעור הבא הוא ביום רביעי הראשון אחרי פסח. חג שמח, כל טוב.